האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית, מבית סייף פיוטשר. כל ההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי.
ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו רווח נקי מבית סייף פיוטשר ורדיוס 100FM. אנחנו כאן כדי לעזור לכם לעשות השקעות נבונות ונכונות בנדל"ן בארצות הברית. נמצא איתנו היום האיגל שלנו אמיר פלג, מומחה להשקעות נדל"ן בארצות הברית, ומיכאל גולדין שהתארח גם בפרקים הקודמים.
שלום לכולם.
סמנכ"ל מכירות בחברת סייף פיוטשר, ואני אתי אילוז, סמנכ"ל תפעול בחברת סייף פיוטשר. אז אנחנו ביחד מלווים את המשקיעים שלנו. והיום אנחנו נדבר על נושא שהוא מאוד מעניין, כי אנחנו יודעים שלנדל"ן למעשה יש ביקוש קשיח, אנשים צריכים איפה לגור.
נכון? בהחלט.
אז מגמות דמוגרפיות, כל נושא הילודה, מתקשר למעשה קשר ישיר להשקעות נדל"ן.
נכון, כי גם אוכלוסייה גדלה בדרך כלל, לפחות במדינות כמו
לפחות
שלנו.
לפחות בארצות הברית, כן, דיברנו באחד הפרקים כן. הקודמים שלא בכל נכון, ה... וזה באירופה, גם מגמה שתיך לדבר עליה.
באירופה זה דווקא במגמת הירידה, אבל גם חשוב לציין שגם בעולם המודרני, חוץ מהעלייה הטבעית של האוכלוסייה, יש גם אחוז גירושים מאוד גבוה.
נכון.
וגם על זה צריך לדבר.
וגם על זה צריך לדבר.
נקודה מצוינת, נכון. אבל רגע, אז דיברנו על ילודה וגירושים. יש גם את הנושא של הגירה. וככל שהמדינה יותר חזקה או טובה, או אם יש בעיות במקומות אחרים.
נכון, וגם תמותה, כי עם ההתפתחות של הרפואה המודרנית, גם תוחלת חיים נהייתה יותר גדולה, זאת אומרת, אנחנו יותר ויותר.
נקודה מצוין, ושוב, גם במדינות מסוימות, זאת אומרת, אנחנו...
אנחנו מדברים על ארצות הברית בעיקר הארץ.
ולכן, אם אנחנו מדברים על ארצות הברית, אז בואו נתייחס ככה לכל אחד מה... פרמטרים, דיברנו על הגירה, דיברנו על גירושים, על תמותה סלש תוחלת חיים ועל ילודה.
כן, אבל אם כבר יש עוד, רגע, אמרנו גירושים?
אמרנו גירושים.
אבל נושא של גם הגיל, כלומר אנחנו הולכים לדבר על קבוצות גיל מסוימות, באיזה גיל קבוצה מסוימת מגיעה?
כן, אני אדייק. אתה מתכוון לזה שאתה היית ילד, אז מי שהיה קונה בית בארצות הברית, היו אנשים בגיל 40-45, אחרי שסיימו לשלם את ההלוואות של הקולג', אני מניח. והיום זה טיפה קריירה יותר התקדם.
אז בערך, אבל זאת הנקודה בעצם. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על קבוצות גיל, אז שנייה, אולי נצלול לזה כבר?
לך על זה.
לך על זה.
אז בארצות הברית, מה שפעם היינו אומרים, הקבוצת גיל הכי גדולה, זה היה הבייבי בומרס, כן? אחרי מלחמת העולם השנייה, מ-46 עד 64, זה הקבוצת גילאים, חזרו מהמלחמה הנוראית, והיה בום של ילודה. וזאת נהייתה קבוצת הגיל הכי גדולה בהיסטוריה של ארצות הברית, וזה בעצם יגדיר הכל, איזה מוזיקה מאזינים, איזה ג'ינזים לובשים, איך המכוניות נראות, איזה אוכל אוכלים, וככל שהם התבגרו בגיל והתקדמו, אז המוצרים שתואמים את הגיל הזה נהיו ה-hot stuff, נכון? אז כשהם הגיעו לגיל שהם צריכים בתים לקנות, אז זה היה יותר מוקדם מהיום, אז בגיל ה-20 ומשהו.
כן, התחתנו יותר מהר, הביאו ילדים קצת יותר מהר.
אז פתאום יש לך קבוצת גיל עצומה שצריכה בתים, אז יש לך מחסור אדיר שכמה שנים קודם לא היה את זה, בגלל הקבוצות גיל האלה. הדור שאחרינו בארצות הברית של הילדים שלנו, זה בעצם דור יותר גדול אפילו משל בייבי בומרס, דור עצום מבחינת כמות האנשים. זה הדור שנולדו בין early 90s ל-late 2009, 8, 10, משהו
כן,
כזה.
כן, הילדים שלנו.
זה קבוצת גילאים הכי גדולה בהיסטוריה, ועכשיו הם מתחילים להגיע לגילאים שירצו בתים.
אז כן. חלקם אחרי קולג', חלקם עוד קצת לפני.
חלקם במקום.
במקום קולג', הם מתחילים גם את החיים שלהם, כאילו, יותר מורחם מבחינת לצאת מהבייסמנט של ההורים, להתחתן, לעשות ילדים, אבל עכשיו אנחנו רואים את זה מבחינת הגילאים של ה-Y generation, של המילניאלס, שרוצים בתים. אבל בכלל, דמוגרפיק זה משהו מקסים, וחייבים בשביל כל עסק, לא חשוב מה להבין, מה הג'נריישן הזה ומה הוא הולך לרצות.
נכון, בכל הרצאה הבסיסית, או בכל המומחים למיניהם, הדבר הראשון שהם אומרים שאתה בוחר נדל"ן בארצות הברית, תסתכל על הגירה חיובית או שלילית.
נכון.
וזה נכון, אני מסכים עם זה, כאילו, ברור שזה הבייסיק. אנחנו תמיד אני, לפני שאני קונה בית או מתכנן לקנות בית באזור מסוים, אני פותח את האזור ומסתכל אם יש הגירה חיובית או שלילית לאזור.
או, זה נקודה מצוינת, וזה מתחבר ממש לגמרי למה שאומר אמיר על הדמוגרפיה, כי הדור הזה, מבחינת למשל, לעבוד מהבית, לא לעבוד מהבית, גם יש לו מין סטייטמנט משלו, וזה משפיע על הגירה חיובית או שלילית מאזורים מסוימים. לגמרי.
ראינו את זה בקורונה מצוים, שפתאום חבר'ה שעבדו, גרו בניו יורק ועבדו בניו יורק, פתאום התחילו לעבור לדרום, כי הם יכולים לעבוד מהבית, ובתים הרבה יותר גדולים בחצי מחיר. ראינו את זה ממש בקורונה.
גם יותר נעים וגם בתים יותר גדולים. כן.
אבסולוטלי. אז בכל דבר, הנושא הזה של מי בסוף הקליינט שלי, לכל מה של זה לא יהיה, בטח אם זה למגורים להשכרה או למגורים בשביל למכור, צריכים להבין מי הקבוצה שהולכת לקנות מאיתנו, ולראות לאן הם הולכים ומה הם רוצים. אז כמו שאמרת, יש הגירה, המון הגירה למדינות הדרום, אבל גם בתוך מדינות הדרום, אנחנו רואים פתאום את המילניאלס האלה שמגיעים לגיל שהם יישארו באותו מקום, כי נעים בדרום ומזג אביר, ממיסים ועבודה והכל, אבל עכשיו הם כבר בגיל שירצו בתים, אז הולך להיות צמיחה ומחסור עצום של המוצרים שהם רוצים, שזה המון בתים.
בוא נבנה.
אז בוא נבנה להם בית, נכון.
אז אני רק אסכם ויומר, שלמעשה הדור שאנחנו כרגע מתמקדים בו, כשאנחנו מסתכלים על השקעות נדלן בארצות הברית, קודם כל אנחנו נסכם ונגיד שזו מדינה שתוחלת, דיברנו על תוחלת חיים, אז תוחלת החיים עולה, מן הסתם מדינה מערבית, נכון. הרפואה מתקדמת, תוחלת החיים עולה, זאת אומרת, יותר ויותר אנשים צריכים מקום לגור בו. מדינה שהילודה בה חיובית, דיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים, זאת אומרת, קודם כל הם גם מתרבים.
נכון.
והדור הספציפי שאנחנו צריכים להתמקד בו.
אגב, מה? לא זוכר אם דיברנו על זה בפרק של בחירות, אבל יש גם נטייה כרגע לקבל חוקים נגד הפלות בארצות הברית, זה גם הגדיל את האוכלוסייה.
גם נכון. גם נכון. אחוז הגירושים.
אחוז הגירושים, קרוב בין 40-50 אחוז במדינות מתקדמות.
מה זה אומר?
שאם היה זוג שהיו גרים בבית אחד, התגרשו, צריך שתי בתים. כאילו, זה מאוד פשוט.
מאוד פשוט.
אז תחום הנדלן צריך לעודד גירושים. זה מה המסקנה?
כן.
אוקיי.
אבל עוד דבר לגבי הילודה הזאת, מדינה צריכה בערך 2.2 ילדים פר זוג, כדי פשוט לעמוד במקום. ורוב המדינות האירופאיות, למשל, אנחנו רואים שזה אחד, או אחד נקוד, כלומר, הם שרינקינג, נכון. יפן בכלל, וסין גם כן אישו, כל המדינות האלה.
עם מי דיברנו? הייתי עם סין.
עם סין.
מי שעובד בסין וכל הזמן טס, ואמר, תקשיב, יש ערים שלמים של
רוח רפאים.
בגלל אותו חוק שהיה להם, של one child.
כן. כן, שהיא גרה שם. נכון. גרה שם, היא אמרה שיש שם, מרוב שהם בנו כל כך הרבה, והילודה נהייתה שלילית, הם פשוט...
אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בסין גם היה הגבלה על ילד אחד, לא הייתה להביא שתי ילדים, והם הרגילו את האוכלוסייה, וכרגע הם בבעיה עם זה.
נכון.
אוקיי, אז בואו נתקדם.
אז אנחנו עוד פעם חוזרים לארצות הברית, אנחנו כרגע מתמקדים בדור ה...
האמת בכל הגילאים, סליחה, לא רק הדור המילניאל, שזה דור ספציפי גדול מאוד שהולך ליצור דרישה גדולה, אבל גם אם מסתכלים נגיד על הבייבי בומרס, הדור של ההורים שלנו, הם כבר בגיל שיכולים למכור את הבית הגדול, לעבור לבית אבות. או לבית אבות או לבית, הרבה מהם כבר בקושי הרבה יותר טוב.
עוברים לפלורידה, לא?
עוברים לפלורידה, עוברים לג'ורג'יה, עוברים למקומות חמים יותר, עם מיסים יותר טובים שמתאימים לסקנים, טנסי למשל, ויש צורך עכשיו מסה של בתים שתואמים את הגיל הזה.
למשל קומה אחת.
קומה אחת, או master bedroom on the main level, או שכונות שלמות שהן רק 55 פלוס, שזה עדיין אנשים, אני בן 52, אז 55 פלוס לא נראה לי כזה זקן.
עוד 3 שנים, תחלום.
כן, אבל זה לראות שוב מי הקליינטורה, ולהסתכל על הדמוגרפיה, לראות שאנחנו מתאימים לזה. אז זה לא רק המילניאלס שהולכים לגרום פיצוץ, זה גם הבייבי בומר, שעכשיו השינוי הזה בנקודת חיים שלהם, הולכת לגרום לדרישה גדולה מאוד, לסוג נדלן שהוא קצת שונה.
מעניין. מעניין.
לכן עברנו לבנות בפלורידה.
בפלורידה, בטנסי, יש מקומות שגם...
אלבאמה.
לא, שמנו לב שיש כן ביקוש באזורים מסוימים לוואן לבל הזה, וזה מתקשר למה שאנחנו מדברים היום.
אני יכול להגיד לכם שיש לנו פרויקט שבנינו בפלורידה, 23 בתים בלבד, והכל מאוכלס ב-100% כל הזמן. זאת אומרת, בתים יחסית קטנים, לדעתי משהו כמו 1,000-1,100 סקוור פיט, 90-100 מטר, והכל מאוכלס כל הזמן. כאילו, בתים לא עומדים ריקים.
כי הסתכלנו על הדמוגרפיקס.
נכון, לגמרי.
וזה דוגמה מצוינת. אז אמיר, הסתכלנו על הדמוגרפיקס שם, ולמעשה למה בנינו את הבתים הקטנים האלה?
כי זיהינו שיש ביקוש, ויש ביקוש דווקא לבתים קטנים ולא גדולים, ולכן בנינו כאלו. וכאילו עובדתית זה עבד.
עובד.
עובד, נכון.
עובד, okay. לגמרי עובד.
עובדה או הזיה?
אז לפינה שלנו, עובדה או הזיה, נציג מיתוס מעולם הנדלן ונדבר עליו, ובסופו של דבר העיגל יחליט אם זו עובדה או הזיה מוחלטת. אז אזורים עם גידול אוכלוסייה תמיד מבטיח תשואה גבוהה למשקיעים.
על פניו זה נשמע נכון, אבל אם נכנסים טיפה לעומק וניקח נגיד את ניו יורק, שזה כאילו בלב העולם, זה לא כל כך עובד, כי התשואות מאוד נמוכות בגלל ש...
חוק הגנת הדייר?
לפני חוק הגנת הדייר, בגלל שמחירים מאוד גבוהים, אז תשואות יוצאות נמוכות, וגם יש חוק הגנת הדייר. זאת אומרת, אם תגידי לי, יש לך $1,000,000, איפה תקנה? בניו יורק, במנהטן, או באיזה חור בדרום, אני אקנה בדרום שתי דירות פשוט, ולא דירה אחת במנהטן, אבל זו ידעתי.
אני מסתכלת על זה גם, אתה יודע, במובנים אחרים. יש אזורים שיש ילודה גדולה, אנשים אולי שהם מעוטי יכולת ו... לא בהכרח משתמשים גם באמצעי מניעה, אז מביאים ילדים, אבל לא בהכרח יש להם לשלם יותר על שכירות או לקנות את הבתים, ולכן ערך הנכסים יכול להישאר סטטי, לרדת.
כן, אז בהיי לבל בסוף צריך, בסוף מי שמייצר לנו את התשואה הזה, זה שיהיה מישהו שיזכור או יקנה את זה מאיתנו. אז מן הסתם, אם האוכלוסייה יורדת, אז... זה אחד הפרמטרים העיקריים לזה שגם המחירים ירדו. זה לא תמיד נכון, כי יכול להיות שינוי מאוד שינוי במה בונים, איזה רמת בתים בונים, אבל נגיד ראינו בזמן הקורונה, בניו יורק ירד הפופוליישן, כולם עזבו.
כולם עזבו.
אבל היסטורית, האוכלוסייה שם גדלה הרבה מאוד שנים, וכמו שאמרת קודם, יש כל מיני דברים שמשפיעים. אבל זה לא, אין הבטחה בשום דבר. מה שכן, יש כל מיני פרמטרים שיכולים לעודד את ההצלחה, או לתת to hedge את ההצלחה, כן? וגידול אוכלוסייה זה בהחלט אחד מהפרמטרים האלה.
Okay. כן, אבל גם אם ניקח, אז נעזוב טיפה את, שנייה את ניו יורק ונעבור לתל אביב, גם בתל אביב, אתה קונה דירה מאוד מאוד יקרה, והתשואה היא מאוד מאוד נמוכה בסופו של דבר. אז כביכול זה לא תמיד נכון.
כן, שום דבר לא תמיד נכון. כלל אצבע בסופו שבה אנחנו צריכים, אני חושבת, כמו שדיבר היום אמיר, להסתכל על הדמוגרפיה, להסתכל מי האנשים האלה, אם זו אוכלוסייה חזקה או לא חזקה, ואם, איך היא גדלה, כדי להבין אם ההשקעה שלנו תעלה בערכה או פחות.
לגמרי.
מסכימים?
כן, כן. דרך אגב, כשיש שינויים שיגרמו עכשיו לגדילה באוכלוסייה במקום מסוים, אז זה נקודת זמן מסוימת, אם זה פתאום מפעל,
נכון.
או מפעלים עצומים מגיעים שיביאו המון עבודה, אוניברסיטה גדולה או דברים אחרים, אז אולי השוק המקומי עוד לא זיהה את השינוי שעומד לקרות, ולכן זה באמת יעודד את התשואה הרבה יותר גבוהה. עם זאת, אם אנחנו במקום שכל הזמן גדל וכבר מאוד יקר, אז כמו שאתה אומר, זה לא.
נכון. אז דילמה שנתקלים בה לאחרונה, כי זה דבר שצמח בארצות הברית, מה שלא היה מקובל בעבר, זה לבנות בתים, לבנות שכונות שלמות להשכרה, מה שנקרא build to rent. אז הדילמה אם זה להשקיע בשכונה כזאת, או לא?
תראו, אם היינו מדברים, נגיד, לפני 5-10 שנים, אז הייתי אומר... ברור, כי תמיד קונים איפה שגרה אוכלוסייה חזקה, ויש מעט דירות לסחירות. אבל המגמה השתנתה לדעתי בערך בקורונה, תקן אותי אם אני טועה אמיר, וכרגע חד משמעית כן, כי יש שכונות שלמות ואנשים מחפשים את זה.
וזה חוזר גם לנושא של הדמוגרפיה.
תסביר את המגמה.
כלומר, הקבוצה הזאת, אם זה נגיד המילניאל שהם צעירים יותר, שהם עושים יותר בעולם, המחשבה שלהם זה יותר ליסינג. לבוא לתקופה קצרה, שיהיה לי את הגמישות לעבור למקום אחר, למדינה אחרת, אז אני מעדיף להזכיר מאשר פתאום, להזכיר, לזכור, מה המילה? To rent, מאשר עכשיו...
להזכיר, לזכור, to rent.
עכשיו
בלבלתי
גם אותה. אז הם ירצו את הגמישות הזאת, וזה דור שלם, אז לייצר שכונה שלמה להשכרה, זה אחלה, זה לא היה בעבר, כמו שאמרת, והיום רואים את זה הרבה יותר, זה כן דורש צורת ניהול שונה, שיותר כמו מולטי פאמילי, מאשר בית, 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 ולשים לב להשפעות הזה. גם לגבי סקנים, 55 פלוס, ממש סקנים, צולעים כאלה, גם שם זה שכונות ש... ל-55 פלוס, 55 פלוס, וכל השכונה יכולה להיות להשכרה שנותנים לה...
שירותים נלווים.
שירותים נלווים, כן.
כן, כן. אז אולי כן, שוב, לבדוק את הדמוגרפיקס.
אפרופו מושגים, נכנס לשוק מושג חדש, מולטי סינגל, מושג שלא היה קיים.
צודק, צודק, בדיוק, כן.
תסביר לנו על זה.
אז בסוף זה... שכונה שלמה להשכרה, שזה בית, 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 וכל בית הוא להשכרה בשכונה, ומנוהל כמו מולטי פאמילי אחד. בניגוד לשכונות שהיו, שעדיין יש הרבה, אבל שכל בית זה בבעלות פרטית נפרדת, ולרוב זה למגורים של הבעלים, וחלק קטן, נגיד 15-20% יהיה להשכרה.
כן. כי הם עדיין לא מוכנים לוותר, אני מבינה, על החלום האמריקאי של בית פרטי עם זה, ולעבור
ל... שתי ילדים וחצי כלב.
וחצי כלב, כן. אז זה נתת ככה מושג נוסף בונוס, אבל המושג שרצינו לדבר היום הוא על ה-1031 exchange, 1031 exchange, משהו קצת מתחום המיסוי. אמיר, תסביר לנו על זה קצת.
לפני אמיר, סליחה. כן. בערך כל משקיע שני שמגיע אליי, אומר, אז אני אעשה את זה? אני אומר, לא, אתה לא יכול, כי אתה אזרח ישראלי.
אז רגע, לפני שהוא לא יכול לעשות את זה,
ועכשיו אמיר, הסביר לנו מה זה. מה זה אומר?
דרך אגב, זה מושג שקיים גם בישראל, אנחנו מכירים את זה כאזרחים, אבל אמיר, הסביר לנו.
אז אני אדבר לגבי ה-1031 exchange שבארצות הברית, שזה ה-1031, זה בעצם המספר של החוק שם, של ה-IRS, וזה מאפשר שחלוף של נכס. כלומר, יש לי נכס מניב, ואני עכשיו רוצה למכור אותו ולקנות משהו אחר, אז יש כל מיני הגדרות של איך התהליך, מה מותר ומה קורה, אבל מה שזה עושה, זה בעצם מגלגל לי את הרווח, ואני לא ממוסה בזמן המחירה על הרווח של הבית הראשון.
זה מעשה לדחות מיסוי.
לדחות מיסוי.
אתה מכיר את זה, אתה מתמחה בישראל, אנחנו מכירים את זה גם בישראל. אנחנו יכולים למכור את הנכס שלנו, לקנות נכס שהוא בשווי שלו יותר, ולמעשה לדחות את המס שבח, כאזרחים ישראלים בישראל.
זה לא מדויק, קייטי, כי פשוט אתה יכול לקבל, אם אתה, יש לך נכס יחיד, אתה יכול, לא ממסים אותך בגלל שהנכס היחיד שלך, אבל זה לא דומה. כי פה בארצות הברית אנחנו מדברים על נכסים להשקעה.
נכון.
בארץ אנחנו, הכוונה של החוק, שיהיה לך בית אחד למגורים, אז זה לא בדיוק.
זה דומה, אך לא בדיוק.
זה דומה, אך לא בדיוק.
והמשקיעים שמגיעים למיכאל ואומרים, אז אני אעשה את זה, יש לי בית להשקעה, אני אמכור אותו, אני אתחמק מהמס, ואני אקנה בו זמנית משהו אחר.
יש איזה אגדה אורבניה שגם לישראלים זה עובד. אז חשוב לציין שזה לא.
אז שום דבר לא שחור ולבן, ואני אסביר. בגדול, אנחנו לא סוחרים, איך קוראים לזה?
לא יועצי מס.
לא יועצי מס, והכי טוב הולך ליועצי מס, לבדוק איתו את התנאים הספציפיים, נכון? עם זאת, זה דוחה, ה-1031ים עובדים את זה לפי החוק, שם בארצות הברית, זה דוחה את המס שם. אבל אז בא מס הכנסה בארץ, ואומר, יפה מאוד שהאמריקאים נתנו לך לדחות את זה בארץ, מבחינתנו את המחירה, אז שלם לנו את המס. ואז יוצא מצב גם לא קיבלנו את הכסף, כי גלגלנו את זה לבית הבא, וגם בארץ רוצים את המס על הרווח שהיה במחירה הזאת. עכשיו, זה תלוי איך הבעלות שלנו, כלומר, אם זה בבעלות פרטית, או ב-LLC, או LP, או דברים כאלה, אז זה באמת כמו שסיפרנו שאי אפשר בארץ.
אוקיי.
אבל יש צורות אחרות להחזיק את זה, שזה גם צורות להחזיק את הנדלן, שהן גם צורות שפחות אנשים מחזיקים את זה, ב-Inc, למשל, ב-C Corporation, ואז כן אפשר לגלגל את זה, כי זה אטום בתוך חברה אטומה, אבל לא יועצי מס.
אבל יש איזה ענייני מיסים אחרים, וחשוב מאוד לשים את זה, אבל זה לא כזה פשוט, חשוב לדעת שזה לא כזה פשוט, זה לא, אני אבוא, אני אחליף, ואני דוחה את המס.
כן, אבל בגדול למשקיע השגרתי שלנו, הישראלי, זה לא עובד.
נכון.
זה השורה התחתונה.
כן.
מיכאל ואמיר, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה שהשארתם ככה את הידע שלנו על הדמוגרפיה ואיך היא משקיעה על שוק הנדלן בארצות הברית, משהו שחייבים להסתכל עליו כשאנחנו באים להשקיע באזור מסוים, לא רק במדינה, לא רק במחוז, אלא אפילו בעיר ובשכונה ספציפית. תודה רבה לכם, תודה רבה למאזינים. אתם מוזמנים להאזין לפרקים שלנו, רווח נקי, בכל הפלטפורמות של רדיוס 100FM, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. ולעקוב אחרינו, Say Future, בקהילה שלנו, בית לעתיד בטוח.
רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית, מבית Say Future. כל ההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי.